זו הטענה שיש לי כלפיכם בעיתון הארץ. אני לא שותף לתחושה שגנבו לי את המדינה. תרימו ראש כבר. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. לפני שנה ותשעה חודשים קיבלו לליאור שליין את המסך. היה זה מנכ״ל ערוץ 13 הקודם, אבי בנטל, שהחליט לא להמשיך את העסקתו כטלנט בערוץ, ולהוריד מלוח השידורים את התוכנית הסאטירית שלו, גב האומה. היו שטענו שמדובר בהחלטה פוליטית שנבעה מרצונה של ההנהלה החדשה בערוץ 13, לקחת אותו לכיוונים אוהדים יותר, כלפי ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, שהוא ומפלגתו חטפו משליין וחברי הפאנל שלו לא מעט ביקורת נוקבת. ההתקוטטות המשפטית הסתיימה בהסכם שרה, שלפיו שליין יקבל 9 מיליון שקל ויסכים לתקופת צינון מהטלוויזיה עד נובמבר 2022. את הבחירות לכנסת האחרונה שליין כבר לא ליווה כסטיריקן ומראיין השכן של פוליטיקאים, אלא הוזמן כמרואיין לאולפן הבחירות של ערוץ 12, גם בשבתו כבן זוגה של ראשת מפלגת העבודה מרב מיכאלי. כשיונית לוי שאלה בשידור חי מה ירצה לומר למיכאלי עם פרסום תוצאות המדגם, שליין שיחק אותה כשאמר, תדליק עידוד. אבל שליין, שמעיד על עצמו שהוא טיפוס תחרותי וספורטיבי ששונא להפסיד, אבל עוד יותר מזה שונא להתבכיין, לא השקיע את תקופת הצינון שלו מהטלוויזיה בטיפוח הציצים. הוא פנה לפרויקט חיים, הבאת ילד באמצעות פונדקאית אמריקאית. עבור הציבור הישראלי, ששמע ממיכאלי לאורך השנים שאישה לא חייבת להביא ילדים כדי להיות אישה שלמה, ובטח שלא תוך ניצול גופה של אישה אחרת, זו הייתה הפתעה גמורה. ומיד כשהילד נולד, במקום לפרוש לחופשת לידה רגועה, פצח בפרויקט אחר. כתיבת ספר שיפרוס את משנתו בשאלה מהי הישראליות, מבחינה חברתית, פוליטית ותרבותית. שליין קרא לספר המדריך לישראלי המתחיל, ומיען אותו לבנו שזה עתה נולד. הספר מפרט את כל התחנות שיעבור הילד, כל ילד, כיהודי ישראלי, וממפה את הסכסוכים והבעיות של החברה הישראלית. כל זה בסגנון המוכר, עם שורות תחתונות מבטחות. לפעמים זה עובד מצוין, לפעמים פחות. שליין עצמו טוען שהוא לא כאן רק כדי להצחיק, ושהוא רואה בסתירה תפקיד חשוב, אפילו אקטיביסטי. אך האם הספר שלו לא פועל באופן הפוך? האם הדרך שבה הוא מתאר את החיים בישראל, מעין ערימה של בעיות ותסבוכות, לא מובילה למסקנות מייאשות? את הטענה הזאת הוא דוחה על הסף. מה קרה? השתעממת בחופשת הלידה? מה פתאום ספר? אני אף פעם לא משתעמם. תמיד יש את האופציה לשבת ולראות טלוויזיה עד אין סוף. אבל הרבה שנים אומרים לי בצדק, אתה רק אומר מה לא. זה נובע מזה שבטלוויזיה אני מגיב לחדשות של אותו יום. בספר אני בחרתי על מה לדבר. על החוויות המשותפות לכולנו כישראלים. מערכת החינוך ותנועות הנוער והצבא והחבר'ה והעבודה ואיפה אתה גר. אני מדבר אל אורי מגיל אפס ובעצם אומר לו, תראה מה הולך להיות. כתבת את זה לילד בן שבוע. מעבר לעמדה הסאטירית זה עזר לי להגיד משהו, וסליחה שאני אומר את זה כי זו מילה שנהרגה לגמרי בפריים טיים של הטלוויזיה, מרגש. לא אחזור על זה שוב. מרגש נהרג בטלוויזיה. מילה שנרצחה. את הספר החליט שליין להוציא בהוצאה עצמית. זה יותר משתלם. ולעבודה עליו היו שותפים כותבים שעובדים איתו כבר שנים, בראשם אדר מרום ועמרי עמית, ולצידם גלית חוגי, מאיה סובול ואחרים. אני רגיל לעבוד עם מערכת, להביא אנשים חכמים לחדר ולעשות סיור מוחות, כדי להגיע בסוף לרעיונות שהם לא רק נכונים וצודקים, ולא רק גיחי גיחי, אלא גם מקוריים, משלבים אמירה מעניינת ומבוססים על עובדות. לשבת ולעשות את זה לבד, זה נראה לי מגלומני. הספר מציע הסתכלות מקיפה על החיים בישראל, אבל סוג ההומור ותפיסת העולם ממשיכים באופן ישיר את הפרויקטים הטלוויזיונים של שליין. הטון דומה מאוד. שליין מתעקש שהספר הוא גם הצעה לפעולה וגם יצירה קומית. הדבר האחד שחשוב לי הוא שתגידי שקראת ושזה מצחיק, שיש פה הסתכלות מפוקחת, משועשעת, ויש לקוות גם משעשעת על החיים בישראל. אבל המסקנה די מדכאת. מה פתאום? בדיוק להפך. זו הטענה שיש לי כלפיכם בעיתון הארץ. אני לא שותף בכלל לתחושה של גנבו לי את המדינה, ואני לא שותף אף פעם לתחושה של דיכאון או של ייאוש. אין גנבו לי את המדינה. זה שלי. אז עכשיו אני אעבוד כדי שיהיה פה יותר טוב. וגם אם אני לא אצליח, לפחות אני אצחק בדרך. תרימו ראש כבר. מי שחושב שהוא יודע טוב יותר, תפקידו לגרום לזה לקרות. לא מספיק הידע התיאורטי. העמדה הלא מיואשת שאתה מדבר עליה מובילה גם לאקטיביזם של ממש? אני מבין מה את שואלת. פורסם הרבה על הצעות שהיו לי לבוא לפוליטיקה. חוץ ממנהיגת מפלגת העבודה הנוכחית, שלא הציע לי. ובגילי, אני לא יכול להגיד שזה אף פעם לא יקרה. אבל גם עוד לא ויתרתי על האפשרות להיות הישראלי הראשון ב-NBA. יש אנשים שעוסקים בסתירה שיגידו לך שמטרתם לשנות. אני חושב שזה הורג את היצירה עצמה. כי אתה דן את עצמך לקונפליקט בין הרצון לעשות עבודה טובה לבין הרצון לשנות. האם צריך להיות פה שינוי בהרבה מאוד תחומים, כולל בתרבות ובתקשורת? התשובה היא כן. אבל אני לא רוצה לחרב את הכתיבה ולכפות על עצמי כל הזמן את המאבק הזה. יש מקומות בספר שלא לגמרי הבנתי את העמדה שלך. למשל בנושא מערכת החינוך. כשאתה כותב שהמטרה היא להפריע להם כמה שיותר, כדי שיצליחו במקרה, בפוקס, אתה משלים עם המצב הזה? אם אתה בודק את מערכת החינוך במיקרוסקופ, אז היא נכשלת. אבל אם אתה עושה זום אאוט קטנטן, אז אתה רואה שהיא מכינה אותך לחיים בישראל, שבהם אתה לא יכול לסמוך על אף מערכת, אלא רק על עצמך. כל מערכת, בוודאי מערכת ממשלתית, אף פעם לא תהיה מושלמת. אין לי את התארנות הזאת להגיד שהעולם חרב על כל דבר שלילי שאני מוצא. ההסתכלות שלי כמובן אירונית וסרקסטית, אבל אף פעם לא צינית. כשאתה גר במדינה שהיא שלך, אז הכל מרגיז אותך והכל אכפת לך, ואם אתה לא מסתכל על הדברים דרך משקפיים אירוניים משועשעים, אז אי אפשר לשרוד. אני לא מאמין בייאוש ובזעזוע כשיטת עבודה. וזה מה שבעיניך עיתון הארץ עושה, לפי מה שאמרת קודם? לא רק. אני מתנהל במיינסטרים, בפריים טיים, בכתיבה קומית קומוניקטיבית. ובעיתון הארץ הגישה היא לפעמים, אנחנו בביאנלה ובמדור האדריכלות ובאופרה, ושמה בטלוויזיה זה נמוך, זה לא שלנו. זו טענה שיש לי גם לגבי ישראלים תומכי ה-BDS. אנשים שאומרים, אם אנחנו לא מצליחים לנצח בשדה הדמוקרטיה הישראלי, נפעיל לחץ מבחוץ. זו הפקרת המגרש ואסור לעשות את זה, כי יש כאן דברים מאוד מקולקלים שצריך לשנות. אז אתה שומר על אופטימיות? אני לא נאיבי, אבל אני חושב שאפשר לנצח ואפשר לשנות, כי הטבע האנושי איתך. תפיסת החיים השוויונית הליברלית המודרנית היא הטבע. לא מה שמציעים ליצמן ודרי, חיים של עוני בגטאות של בורות, ולא מה שמציע נגיד אבישי בן חיים, שזה חיים של שקר. חופש זה דבר שכל אחד רוצה, לפני שנכפה עליו משהו אחר. אז למה שלא ננצח? בפרק הפוליטי בספר, שליין תוקף את מפלגות המרכז במילים חריפות למדי. מפלגות המרכז נועדו לספק לציבור משהו שלכאורה נשמע הגיוני, אפשרות ביניים בין השמאל לימין. אבל תזכור, גם הפיצה המבורגר באה לעולם עם מחשבה דומה, וגם היא תמיד נגמרת בבחילה. באידיאולוגיה אין באמת אמצע בין ימין לשמאל. פוליטיקה היא כמו מזלג בכביש. יש ימין ויש שמאל, ואם תחליט שאתה הולך על האמצע, תיכנס בעמוד. אבל במובנים רבים שליין עצמו יכול להיחשב כאיש מרכז. הוא תוקף את החרדים ואת אורח החיים הדתי בכל הזדמנות, את הימין הקיצוני וגם את המפלגות הערביות. הוא מדבר ביושר על שלל הפריבילגיות שזכה להן בהיותו גבר אשכנזי חילוני תל אביבי עמיד, ותפיסת עולמו הכלכלית היא קפיטליסטית במובהק. אבל כשאני אומרת לו שיש הרבה דמיון בינו לבין יאיר לפיד, שחטף לא מעט בתוכנית שלו, הוא מופתע. אני מבין את הסנטימנט של הקוראים שלך ושל הצופים שלי. לפיד וגנץ הצילו אותנו מנתניהו הנורא. ומרגב, ומאקוניס, ומדוד אמסלם. אני לא מסכים עם האריתמטיקה, אבל אני מבין את הרגש. ואני גם מבין שזה מרגיז אנשים שאני מדבר נגד המרכז. זה לא עניין של מרגיז. אתה תוקף משהו שעל פניו אתה משתייך אליו. הרי אתה לא עופר כסיף בדעות שלך. אם אני לא נער גבעות, או לחילופין עופר כסיף, אז אני מרכז? אז איפה רבין? איפה מרב מיכאלי? איפה דן מרידור? כולה מרכז? אני מוכן להיות במרכז הזה. אם מרכז זה מישהו רציונלי, ליברלי, כזה שמסתכל על המציאות ושואל מי יביא אותו הכי קרוב למטרה שלו, לא אכפת לי לענות להגדרה הזאת. הבעיה היא שבפוליטיקה זה נהיה שם קוד לתאהבו אותי, אני לא מרגיז. וזה מחייב אפס אידיאולוגיה. באותה רוח, שליין גם לא מהסס להביע בכל הזדמנות את התנגדותו להרכב הממשלה הנוכחית, למרות הקשר האישי שיש לו אליה. אני מבין שיש אנשים שיקרו את זה והתרגזו. למה? כי מבחינתם זה אומר שביבי יחזור. כי אם לא תהיה ממשלה שמורכבת ממועצת ישע, פורום כהלת, בנט, שקד, אלקין, שר הריאקציונר, יחד עם מנסור אבס מהתנועה האסלאמית ומועצת השורה, ביבי יחזור. התחלקנו לשני מחנות, בעד ביבי או נגד ביבי. איך אפשר לעשות דיאגנוזות רציניות לבעיות שמעסיקות אותנו עם אלה שתי אפשרויות? אתה לא חושב שאלה שתי אפשרויות? אם הקבוצות הן ביביסטים וכל השאר, אז המצב הרסני. אני לא שותף לתפיסה שזה או בנט או ביבי. אני לא תומך לרשות הממשלה באיש שהמנכ״ל מועצת ישע והכריז על עצמו שהוא מנהיג מפלגה דתית ולכן לא יכול להיות בעד נישואי גייז. הממשלה הזאת צריכה להמשיך או ליפול? קודם כל, בתור סטיריקן אני תמיד נגד. שנית, כשנפתלי בנט עומד בראש מפלגה שכרגע יש לה 5 מנדטים ובראש קואליציה שמורכבת מ-8 מפלגות עם 13 אידיאולוגיות, אם עמדה משתנה כל רגע לפי מה שמתאים באותה שנייה, זה לא יכול להתכנס לבעד או נגד. אז איך אתה פותר את המצב הזה? מה האלטרנטיבה בעיניך? דרושה הסתכלות בהירה וצלולה, לא על מה שכתוב בתנ"ך, לא בהידוד האינסופי ברשתות החברתיות, אלא על מה שקורה מחוץ לחלון. זו המציאות שצריך להתמודד איתה. יש כאן, למשל, 4 מערכות חינוך שונות ל9.5 מיליון איש, מערכות שעושות אינדוקטרינציה מגיל 3, ואחר כך מתפלאים איך יש כאן בעצם 4 מדינות שונות. אני מסכים שאסור שיהיה ראש ממשלה שהוגשו נגדו 3 כתבי אישום וחרב את כל מערכות הביקורת, אבל מול זה בואו נשתדל לעשות משהו טוב, כי לא יכול להיות שתחרב כל אלטרנטיבה אמיתית, רביניסטית, בגלל נתניהו. אחרי לכתו עדיין יהיו פה פלסטינים, עדיין יהיו 4 מדינות שונות, עדיין יהיו פה בעיות אמיתיות שצריך יהיה לפתור. סוף המניפסט. הזכרת קודם שבנט מנהיג מפלגה דתית שלא תמך בנישואי גייז, ודיברת על ליצמן ודרי שמציעים גטאות של עוני ובורות. אתה המטיף הגדול לחילוניות, ובכל זאת החלטת למול את בנך. אני מודה שאני לא משוכנע בנושא הזה. אין לי דעה חד משמעית שאני עומד מאחוריה. התשובה הקצרה שאני נותן לאנשים ברחוב היא שאני לא מוכן שיהיה להורי יותר גדול משלי, ואנשים צוחקים. אז יופי. תראי, זו שונות פיזית באזור עדין בכל המובנים, והיינו צריכים לקבל החלטה. זה לא היה בטקס דתי ואין פה שום קנייה לדת או למיסטיקה. עד כמה זה קשור לעובדה שמרב הפכה לדמות ממלכתית? מה פתאום? מרב היא זו שהתנגדה בהתחלה לברית מילה. בדיאלוג בין מרב לביני היא נתתה יותר לכיוון הנגד ואני לכיוון הבעד. תני לי ולמרב את הקרדיט שאנחנו לא מקבלים החלטות על אורי שליין לפי מי עומד היום בראש ממשלת ישראל. אז מה הסיבה? לא רצית שהוא יהיה שונה מהילדים בגן? כן. סיבה קצת טיפשית. יכול להיות. את אישה, לא חווית את החוויה הספציפית הזאת של לעמוד בשירותים ולהשוות. ושוב, אני לא משוכנע שזו ההחלטה הנכונה. אני מניח שיום אחד תהיה מסה קריטית של אנשים שיחליטו לא לעשות, ואז זה כבר לא יהיה חריג. אני לא ב100% שלם עם זה ולא יודע אם אני צודק, אבל זה מה שהחלטתי. ובואי נדבר גם על איברים אחרים של הבן שלי. בעוד 0.5 שנה תסתיים תקופת הצינון שנקבעה בהסכם הפשרה עם ערוץ 13, ושליין יוכל לחזור לטלוויזיה. הוא בהחלט מתכוון לחזור, ואפילו לא בוחל בערוץ שממנו פותר, עכשיו כשהנפשות הפועלות בראשו התחלפו. זה בטח לא מזיק שמאיר קוטלר, המשנה החדש למנכ״ל הערוץ, הוא גם הבעלים של סוכנות הטלנטים שמייצגת את שליין. בוא נדבר על ירידת התוכנית. אתה חושב שההחלטה נבעה ממניע פוליטי? 3 פעמים התוכנית הורדה ממסך רשת. על אחת הפעמים, לא זו האחרונה, יש לי הוכחה כתובה שאותה פרסמתי שלשכת נתניהו הייתה מעורבת בדבר. על הפעם האחרונה אין לי שום הוכחה שזה פוליטי. נאמר לי שזה בגלל הקורונה. אבל אנחנו רואים לאן ערוץ 13 הלך מבחינה פוליטית. בצער רב אנחנו רואים לאן ערוץ 13 הלך, ואני מאוד מקווה, קודם כל כצופה, ששני אנשים שמונו לאחרונה, המנכ״ל יורם אלטמן והמשנה קוטלר, יוציאו את הערוץ הזה מהבוץ הנורא שהוא הוסלל אליו. אבל זה קצת מלכוד, לא? הרי איך אתה יכול להיות סטירי עד הסוף בגוף מוטה שיש לו אג'נדה? זה לא חוק טבע שגוף תקשורתי הוא שחקן פוליטי על המגרש. זה שהיום בלוגו של כלי התקשורת כתוב למי הם מצביעים, זאת הקלה הגדולה. הישראלי שפותח חדשות ב8 או את העיתון בבוקר לא יכול על כל מילה להגיד, העורך הוא ביביסט והם הביאו את הכותב ההוא כדי שישמש עלי תאנה. התקשורת צריכה קודם כל להגיד לאיש שצופה בה מה קורה, באופן נטול אינטרסים. במקום זה, התקשורת ירדה למגרש הפוליטי כאחד השחקנים, בזמן שאמורה להיות השופט ולשרוק פאולים. כבן זוג של שרה בממשלה, אתה נזהר בלשונך כדי לא לסבך אותה? אפילו הילדים של בנט סיפחו אותו כשהזמינו יותר מדי טייקאווי. אני לא רואה את זה ככה, כי אני מדבר כסטיריקן ומוכר בתור עצמי, לפני שהייתי בן זוג של מירב. אני לא הבן של בנט או בן הזוג של, נניח, אורנה ברביבאי. אני. לא נוספה שכבה נוספת? כי בתור ליצן החצר, במובן הטוב של המילה, הייתה לך פריבילגיה לומר כל מה שאתה רוצה. עכשיו אתה ליצן החצר שהתחתן עם המלכה. לא התחתן? אתה מבין למה אני מתכוונת. אפשר היה לנהל את הדיון התיאורטי הזה אם מירב הייתה מתמנה אתמול, אבל אני כבר אמרתי את דעתי הביקורתית גם על הבמה בסטנדאפ וגם בטלוויזיה. תראי, אני מאוד מאוד אוהבת מירב מיכאלי. נתחיל ככה. היא יפה, היא מצחיקה, היא חכמה. אתה לא רוצה שיכתוב שהדבר הראשון שאמרת עליה זה שהיא יפה. אני כתבתי את זה בספר, ככה בדיוק. כשנמשכתי למרב מיכאלי והתחלתי לחזר אחריה, זה לא היה בגלל האג'נדה שלה. נמשכתי אליה כי היא אישה יפה מאוד. גם בחוקי הפוליטיקלי קורקט שאני לא אוהב, וגם בחוקי המיטו שאני מקבל ומסכים להם, זה בסדר להגיד שהדבר הראשון שראיתי במרב מיכאלי זה את יופיה החיצוני. ומה לגבי כללי הבודי פוזיטיב? תראי, אני בן 43, אבל בחלק מהמונחים אני כבר ממש בומר. שיימינג אני מבין, בודי פוזיטיב פחות. אבל גם פה אני סומך עלייך שתעבירי את הטון שלי כמו שהוא נאמר, בקריצה ובהומור. מה שרציתי להגיד זה שהיא יפה, והיא חכמה, והיא מצחיקה, אבל היא פוליטיקאית ואני סטיריקן. זהו, פשוט. היא עושה את העבודה שלה ואני עושה את העבודה שלי. מכיוון שבכל זאת החידוש הגדול יותר בחייו של שליין הוא הילד ולא הספר, אנחנו עוברים דרך השלב המתבקש של הצגת תמונות ממוססות לב של הרך הנולד. לא שיש בזה צורך, שכן דיוקנו מתנוסס גם על כריכת הספר שכתב אביו. שליין הפעות, כיאה לבן לאב, שמודה שתפיסת עולמו הושפעה מאוד מעולם התחרות הספורטיבית, מנצח בתחרות הסמויה שמנהלים הורים לתינוקות, מיישן יותר שעות רצוף בלילה. שליין מספר בגאווה שאורי, רק בן 9 חודשים, כבר ישן בין 10-12 שעות ברציפות. הרופאים ממליצים לא לדבר על זה בכל רם, אבל שליין עושה טעות קלאסית של מתחילים, מתפתה לפאר את התינוק ומזמין אליו את כל העיניים הרעות של העולם. תכתבי, הוא פתטי. הספר של שליין נכתב אמנם בעבודה קבוצתית, אבל הוא מכיל לא מעט נושאים וסיפורים אישיים. זה עלול לבלבל מעט את הקוראים, אבל שליין מתעקש שלא יתכוון לכתוב ממואר. הוא מודה שיש לו קושי עם חשיפה, ובכל מקרה, כמו שקורה לא מעט אצל אנשים ששואפים לסיים כל משפט בפאנץ' מצחיק, האישי קצת מתעמם, ולא ברור אם הקטעים האלה נכתבו ברצינות או כבדיחה. הערבוב הזה לא מצא חן בעיניו של רענן שקד מידיעות אחרונות, שפרסם ביקורת לא אוהדת, בלשון המתה, שבה טען ששליין כתב ספר אישי לכאורה, אבל משולל כל רגש. מדריך לישראלי המתחיל הוא החמצה שגם שופכת אור מסוים על תעלומת שליין לדורותיה, כתב שקד. האיש שלמרות הצלחתו מעולם לא הצליח להתחבב באמת או לחצות איזה רוביקון. יש משהו באיש שמתעקש להישאר מרוחק וסטרילי ולא להפגין לעולם שום חולשה. אין לו בעיה להציר עליה כדי להצחיק, אבל הוא לעולם לא באמת בא ממנה לכתיבה או מוכן להיות כן וחשוף בקשר אליה. אבל שליין, כמו שליין, לא אוהב להפסיד בשום מגרש, ולכן בחר מתוך הביקורת קטע אחד, שבניתוק משאר הטקסט נשמע חיובי, והפך אותו למודעת המלצה לספר שלו, עליה חתום שקד. שקד הגיב בפוסט זועם בפייסבוק. כל אחד מוזמן למתוח עליי איזו ביקורת שהוא רוצה, אומר שליין. בואי, הרי אני מביע את דעתי באופן חופשי על מה שבא לי, זה יהיה מגוחך אם מצפה ליחס אחר כלפיי. במקרה הזה, ומסיבות שלא ניכנס אליהן, נכתבה ביקורת על ספר מדומיין שלא כתבתי, ואם הייתי כותבת ספר כזה, היית אומרת, בצדק שאני אידיוט. הייתה שם התייחסות אחת קצרה לספר שכן כתבתי, ספר סטירי ומצחיק על החיים בישראל. וההתייחסות הזאת הייתה מחמיאה מאוד, אז הצחיק אותי להפוך אותה למודעת פרסום לספר. אני לא סובל להתקרבנות ומתאב את גישת האכלו לי, שתו לי, גם כשמשחקים נגדי מלוכלך, אני מעדיף לפוצץ את זה בהומור ולהתקדם עם חיי הלאה. בלא מעט רעיונות עולה נושא הקנאות של שליין לפרטיותו, והעובדה שהוא ממעט להכניס אנשים הביתה, אפילו בני משפחה. לכן מראש קבענו במשרד שלו, שנמצא כמה מטרים מהבניין שבו מתגוררים הוא ומיכאלי, בשתי דירות נפרדות. מצחיקים אותי סלב שמתלוננים על אובדן הפרטיות, כי אף אחד לא הכריח אותך. אתה התנדבת על היחידה הזאת, כולל אני. כללי המשחק ברורים לי ואני מקבל אותם, ועם זאת, קשה לי. זה לא הטבע שלי. שאני לא אצא צבוע, אני אומר שני דברים בשני מישורים שונים. הנה, גם במשפט הזה אתה מוטרד ממה יחשבו עליך, מנסה לנחש איך תצטייר ואיך אתה יכול לשלוט בזה. כשאני מדבר בלייב או באולפן שלי, אין לי שום מעצורים. ואז גם לא אכפת לי לשלם מחיר, להרגיז, להעליב, אבל כשיש מתווך זה מסתבך. אבל אני אומר לך שבמישור אחד התנדבתי ליחידה ואני מבין שעכשיו נכנסים לי להכל. בסדר גמור. אבל במישור אחר, פנימי, לא קל לי. הטבע שלי הוא הרבה יותר מופנם, סגור. אז למה בחרת להופיע על המסך? יכולת רק לכתוב ולא להופיע בעצמך. כמו שכתבתי בספר, בסוף זה כדי לשכב עם נשים מעל הליגה שלי. אחרי שנכשלתי בניסיון להפוך לספורטאי נערץ, הרצון הזה דחף אותי לקריירה מעניינת, עם קצב, אפילו עם אשליה של חשיבות. אני מכיל על עצמי את כל כללי המשחק. אז אני מתראיין, אני מופיע, ואם צריך לעתים רחוקות להכניס מצלמה הביתה, אז אני מכניס הביתה. אבל זה קשה לי. בספר הוא מספר איך חלם על קריירה ספורטיבית, בתחילה ככדורגלן, אחר כך בכדורסל, ולבסוף בטניס. אבל המציאות רצתה אחרת. אני צריך להצטיין מול הקבוצה, אבל הקבוצה צריכה גם לנצח. וצריך להתאמץ וצריך להתאמן. הרבה ממשמעת הכתיבה והעריכה זו תוצאה ישירה של אימון אינסופי על צעד וחצי או בעיטה לשער. אני מקנה נורא בספורטאים, בללבוש מכנסיים קצרים וגופיה של הקבוצה שלך ולעלות על המגרש והצטדיון שלם עומד ומוחא לך כפיים, ואתה נכנס להיסטוריה של הספורט. זה אולטימטיבי, וזה גם מוחלט, ניצחון והפסד. מתוך התפיסה הזאת אפשר אולי להבין מדוע שליין מעורר גם לא מעט אנטיגוניזם. לא רק כזה שקשור לדעות שהוא מביע כסטיריקן, אלא גם טענות שהתפרסמו עליו בתחום יחסי האנוש בעבודה. כל אדם יכול להביע עליי איזו דעה שהוא רוצה. אני מניח שיש אנשים שחושבים שאני מדבר לא יפה. הביקורת שלי בעיניי היא מאוד מנומקת והגיונית, אבל הצד השני לא תמיד חושב ככה. היה מקרה אחד של אדם ששיקר, ואני טבעתי דיבה וניצחתי. אני מופיע כבר 20 שנה, חשוף, בלי חיקוי, בלי מסכה, בלי תחפושת. אבל אני לא מצלם את עצמי בחופשה או את האוכל שאכלתי בצהריים. אני משלם מחיר על זה שאני לא משתף בחיי האישיים. אני לא מתלונן על זה, אבל אני לא יכול לעמוד ברף הנוכחי של החשיפה שקיימת היום ברשתות החברתיות ובטלוויזיה. למה? כי קשה לי מדי. אני יכול להחליט לשתף תמונות של החופשה או של הארוחה, ואני אפילו אצלם את התמונה. אבל לפני שאלה אותה, אגיד, מה פתאום? אבל לדעתך אנשים אוהבים את זה? כי זה יוצר חברות, זה יוצר קשר. את יכולה לקרוא לזה נדיב או לרדת אל העם, אבל זה לא נכון. זה לא נובע אצלי מהתנסות, אלא מקושי. אני מאוד רוצה ליצור את הקרבה, אבל קשה לי. אני מכיר בחיסרון הזה. זה קשה לך גם מבני אדם אמיתיים? כן, וגם התשובה על השאלה הזאת קשה לי. אבל כן, זו האמת. הפריבילגיות שאני כותב עליהן ומודע עליהן לא באות בלי מחיר. להיות יהודי לבן ישראלי תל אביבי חילוני צבר אלפא מייל סטרייט זו צורת החיים הקלה ביותר בישראל. יש לה מחיר ואני לא מתלונן שאני משלם אותו, אבל כשאני מתבקש מולך בשיחה הזאת להגיד אם חוסר היכולת ליצור קרבה ברשתות החברתיות הוא דבר שקורה גם בחיים, התשובה הכנה היא כן. אבל זה מה שהביא לכתבה על יחסי האנוש שלך בעבודה? מה פתאום? ובנוגע לכתבה היא, איש אחד שפיתרתי שיקר, והגשתי נגדו תביעה דיבה, וניצחתי. הרבה אנשים עובדים איתי צמוד הרבה שנים, בסביבת עבודה מקצועית ונעימה, שמאפשרת יצירתיות והרבה מאוד צחוק, וכל זה למרות האווירה התחרותית שיש בדרך כלל בפריים טיים. והנה עוד דבר מעולה באנשים שעובדים איתי. חוץ מהיותם חכמים ומצחיקים, הם רואים כמוני ערך במצוינות ובתחרותיות. דבר שהיום, בחלק מהמקומות, פחות מקובל מאשר בעבר. בוא נחזור קצת לאורי, הבן שלך. היה קשה לשכנע את מירב להסכים לעשות את זה? לא היה קל. עמדה על הפרק האפשרות שזה יוביל לפרידה? אף פעם לא היה אולטימטום, אבל שני אנשים רציניים מבינים שזו תמיד בחירה בין אופציות. עכשיו מה לעשות? התאהבתי באישה הזאת, וזה בא עם פער גילים וזה בא עם אג'נדות. אבל היא מעולה. זו האישה שאני רוצה לחיות איתה, וזו האישה שאני רוצה לגדל איתה ילד. אבל גם לפי מה שהיא כתבה בפוסט שלה, נראה שהיא הייתה צריכה לבחור בין לקבל אותך עם ילד, לבין לוותר עליך. כדרכה, היא כתבה מאוד מדויק, מאוד ישר. כל ההבדל בינינו מתבטא בפוסט שלי לעומת הפוסט שלה. שלי כלל שתי מילים, תכירו, אורי. תשמע, הצלחת לרבע את המעגל, עשית לה אמרה. מאחוריה יש גדודים, היא הייתה סוג של גורו במובן הזה, לכל מי שלא רוצים ילדים. אני לא מתראיין בשמה, אבל גם לעמדה הזאת היו ניואנסים. האמירה שלה שאישה יכולה לא להיות אימא, היא אמירה בסדר, ואני גם לא עושה דגל מכן לעשות ילדים. וגם התבטאתי בנושא הפונדקאות שהיא דבר בעייתי, אבל זו בחירה בין אופציות. איך אתה מסתדר? אני מניחה שמרב מאוד עסוקה. עושים זמן. מרב היא אם השנה, ממש. בבוקר, בסופי שבוע, מתי שרק אפשר באמצע היום כשהיא בתל אביב. וגם אני אדם עובד. אבל אנחנו מספיק מאורגנים על עצמנו בשביל לעשות את זה נכון. אני מקווה. היתרון בלהביא ילד בגיל מתקדם הוא שאתה יודע מי אתה. והכסף. ויש לך לפעמים רגשות אשם בסגנון, למה אני עכשיו בעבודה במקום להיות עם הילד שלי? לא. אני עדיין מאוד חדש בתחום, אבל עד עכשיו לא הייתה לי תחושה כזאת. חוץ מזה גם מירב וגם אני נוכחים בחייו על מלא. עד כמה זה מטריד אתכם איך היא תתפס כאימא? כי יש תחושה שחשוב לכם לומר שהיא אימא טובה, כאילו זה בסימן שאלה. בגלל הביוגרפיות, ההתבטאויות, השונות, אז אני נשאל גם בחיים האישיים שלי על מירב בתור אימא. גם כי היא כתבה בפוסט שלה, הוא רצה ואני השתכנעתי. זה היה פתח לחקירה נגדית של, אוקיי, אבל עכשיו מה? אז חשוב לי להגיד את האמת. היא מעולה. וכששואלים, אני מניח שזה מחביא בתוכו את ההנחה שיכול להיות שהיא לא מצוינת וזה עושה עוול. אז כשאני נשאל, אני אומר שזה הפוך. הנה, נהיה אישי. בינתיים אני עומד בזה בגבורה. זו הטענה שיש לי כלפיכם בעיתון הארץ. אני לא שותף לתחושה שגנבו לי את המדינה. תרימו ראש כבר. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.